ערב טוב לכולם, ברוך השם, יש לנו פה חבר'ה שהשתתפו בסמינר של הידברות בלוס אנג'לס. היה לנו סמינר מיוחד, הרב זמיר כהן ואנוכי. קודם כל היה סמינר, אני חושב פעם ראשונה שבאו מכל כך הרבה מדינות פה בארצות הברית. באו מניו יורק, פנסילבניה, מיאמי, סן דיאגו, לוס אנג'לס, הרבה מדינות, אף פעם זה לא בכל רחבי הבדרך, אז הכל באזור של אותו מקום. אז היה ברוך השם מבחינת זה קידוש השם. והיום אנחנו נדבר בכמה עניינים, ואתם יודעים, יש ספר שנקרא ספר הסגולות, ששם אספו את כל הסגולות מהזוהר, מהגמרא, מדברי המקובלים, כל מיני סגולות, הרבה ספרים עד לדורנו תמיד מתפרסמים סגולות. הבעיה היא שאם אדם הוא לא יודע את המקורות של הסגולות, אז הוא לא יודע איזה סגולה היא 100% ואיזה סגולה היא, איך אומרים, המקור של המפוקפק. בגלל שחלק במהלך של 2000 שנה של התגלגלות, שהתגלגלו בכל העולם, לא לשכוח, לא היה מחשבים, לא היה טלפון, אז הכל היה עובר מפה לאוזן. אז יש גם הרבה סגולות שיכולות להשתרבב מהתרבות של הגויים גם. למשל, נתן לכם דוגמה, הגויים היו עושים כשפים הרי. יש כתוב בתורה, אחד מהתרי"ג מצוות, מהעבירות, כתוב לוחש על המכה. אחד שלוחש על המכה, זה עבירה מהתורה. מה זה לוחש על המכה? שמעתם פעם את הביטוי הזה, לוחש על המכה? לוחש על המכה, זאת אומרת, אדם יש לו עכשיו איזה מחלה, איזה מכה, איזה פציעה, ובאים לוחשים כל מיני מילים של עבודה זרה, וזה מתרפא. אז עכשיו, מה ברור מכאן? שזה היה עובד. אם בן אדם מדבר 20 שנה, לוחש, 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 שום דבר לא מתרפא. היה לו קליינטים? לא היה לו קליינטים. אז רואים שהעבודה זרה הזאת הייתה עובדת, היה להם כישופים שהיה מרפא. אז יש שאלה אם מותר, זה נקרא דרכי האמורי וכו'. עכשיו, חלק מהסגולות האלה, אז צריכים להיזהר. למשל, נותנים לך איזו סגולה, מאיפה אתה יודע מה המקור שלה? אפילו אם היא אמת, אפילו אם היא עובדת, צריך להיזהר, כי יכול להיות שזה בא מהסתרה אחרה, מכוחות התאומה. אז אני עשיתי בשבילכם קצת עבודת בית, ואמרתי, אני אתן לכם כמה עצות שהם באים בעיקר מהתלמוד ומהזוהר, על זה אין עוררין, לא לשכוח. תראה, אם יש לך דבר שהוא בתוך הגמרא, אז הוא כבר מסונן מכל מה שרק יכול להיות. מה שבא אחר כך במהלך הדורות, לפני כמה מאות שנים, צריכים לבדוק את המקור של כל דבר ודבר. תלוי גם מי אמר את זה. אם הארי הקדוש אמר את זה, אז אין לך מה לבדוק. אם אחד כמו הרמח"ל אמר את זה, אז אין לך מה לבדוק. אבל אם אתה לא יודע באמת מה המקור, שרק אומרים לך מקובל כך וכך, במדינת כך וכך, לעשות כך וכך, אז צריכים קצת להיזהר. חוץ מזה צריכים עוד דבר להבהיר. אני אסביר לכם את הנקודה שתבינו. תראו, יש תורה, והתורה היא דווקא נגד סגולות. מה הפירוש? כל התורה היא בעצם סגולה אחת גדולה. אם תלכו בחוקותיי ונתתי ברכה בארץ וכו', ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם, וברכתי אתכם והתהלכתי בתוככם. רשימה של ברכות אחת יותר חזקה מהשנייה. ואם לא תלכו בחוקותיי, איזה רשימה של שואה אחרי שואה ופוגרום אחרי פוגרום. אז אתה רואה שכל המהלך של התורה זה תעשה טוב, תקבל טוב, תעשה רע, תקבל רע. מתי תקבל זה אני אחליט. אבל מה שעשית טוב, הרווחת כבר טוב. מתי אתה תקבל את הטוב, תשאיר את זה לי. אבל זה בדוק. בדוק ומנוסה, זה כבר רשום לך. גם הרע רשום לך. רק מהרע אפשר עוד למחוק, כל עוד אתה חי. כל עוד לא חטפת את המכה, אתה עוד יכול לחזור בתשובה, והגזרה הרע יכולה להתבטל. אז יש לך סגולה יותר גדולה מזאת. מה זה סגולה? מלשון מסוגל. אם אני עושה א', ב', ג', אני מסוגל להתאשר. אם אני עושה, כמו שכתוב, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. כתוב, אם אנחנו לא שומרים מצוות, הקדוש ברוך הוא יכעס, חרף השם, חרון אף, ועצר את השמיים, לא יהיו גשמים בארץ, כן? והארץ לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה, אז אתה רואה חס וחלילה שעצירת הגשמים בארץ יכולה להביא למצב של רעב. היום בעולם של מטוסים ואוניות וכאלה, זה כל פחות קריטי, כי אפשר לקנות אוכל מחוץ לארץ. אבל בזמנם, אם לא ירד בארץ גשמים, כבר הגמרא מביאה במסכת תענית, כבר אמרו להם, תפתחו לכל אחד יכין קבר וישכב בתוכו ויחכה עד המוות. לא היה מה לאכול, גמרנו. עד שבא רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו, שלוש פעמים אמר אבינו מלכנו, התחיל לרדת גשם. אבל אנחנו רואים בגמרא שכבר שלושה חודשים צמו, קרו, תעניות, שום דבר לא עזר, לא ירד גשם. כן, אז מה אנחנו רואים? שלא יורד גשם תקופה, גמרנו, מתים ברעב. הנה הפרשת השבוע האחרונה, מה היה? היה רעב שבע שנים בארץ מצרים ובארץ כנען, שזה המזרח התיכון, ארץ כנען זה ארץ ישראל. מצרים, המצב של הגשמים שם עוד יותר חמור, רק מה, יש להם את הנילוס. הנילוס עולה על גדותיו, הוא משקה את כל הוודיות, את כל הנערות, ואז יש להם מים לחקלאים. אבל ברגע שלא יורד גשם תקופה, גם שם נפגעים החקלאים. אז מה יצא מפה? שלא היה למה לאכול. אז הפרשה אומרת, ויגש, פרשת ויגש, העשרה או עשרים פסוקים האחרונים, רק מדברת על זה שיוסף השתלט על כל העולם, כל מצרים, כל ארץ כנען, כל המקומות שבאו למצרים לקנות אוכל, אנשים נתנו את כל המזומן שלהם, אנשים נתנו את כל הבהמות שלהם ואת כל הקרקעות שלהם בשביל אוכל. תוך שנתיים איבדו את הכל, איבדו את כל הכסף, איבדו את הבהמות, ושאיבדו את הקרקעות שלהם לפרעה, התורה אומרת, כל ארץ מצרים הייתה שייכת לפרעה. כל הכוונה, הכל, לא נשארה חלקה אחת אפילו שלא בבעלותו. מרוב שלא היה, אז עכשיו, אם זה היה היום, אז היו שולחים מטוסים למצרים, מה הבעיה? לכל העולם. היה מטוסים, הכל היה קונים, משלמים כפול, משלמים, אבל שורדים. אבל כיוון שלא היה, זהו זה, אנשים נתנו אפילו בתים כדי שיהיה להם אוכל שלא ימותו. אז אנחנו רואים שהתורה היא כולה סגולה, סגולה מלשון מסוגל. תעשה א' ב' ג' מה שאמרתי לך, זה מסוגל להביא אותך לעולם הנצח, לעולם הבא. לא תעשה, זה מסוגל להביד אותך, כן? מובן? אבל בכל זאת, אנחנו לא מדברים כרגע על פסוקים מפורשים בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה. אנחנו מדברים על עצות, סגולות לדברים שמועילים בחיים. אבל לא לשכוח בטעות, יש הרבה שטועים. הם הולכים אחרי הסגולות ועוזבים את התורה. הבנתם? עוזבים את השבת, עוזבים את התפילין, עוזבים את השבת, עוזבים את התפילין, עוזבים את האוכל כשר, עושים עבירות עם גויות. בסוף הוא בא, נותן איזה כסף, שם שמן בבית הכנסת, אומרים לו, תביא תרנגול, תשחוט, תעשה ככה, תעשים פה, תעשה שם. אז הוא כבר חושב, וואו, הנה, הסגולה הזאת תציל אותי. מה פתאום? כל הסגולות זה לאדם שחי על פי התורה והמצוות. עכשיו, אתה חי לפי דרך השם, אז איך אומרים, זה בונוס. זה איך אומרים בונוס, זה כמו עכשיו, קיבלת עבודה במסעדה, משלמים לך, נגיד, משכורת בסיסית, $500 לשבוע. זה המשכורת, בלי זה לא שווה לעבוד. על זה אתה מרוויח עוד $100 טיפים. עכשיו יגידו לך, תקבל רק את $100, אבל לא תקבל את ה-500. מה זה שווה? זה לא שווה לבוא לעבוד. עכשיו, שאתה שומר תורה ומצוות, על זה יש לך בונוסים. אתה יכול לקבל עוד בונוסים. לא לטעות. יש טעות מאוד רווחת. בא אחד, חלל שבת, חיים גויה, ילדים שלו גויים, אוכל חזיר כל היום. בסוף מה הוא אומר? עשיתי סגולה כך וכך, או הלכתי לזה קבר של צדיק, אז למה זה לא עובד? מה זה יעבוד? מה חשבת? שיש קיצורי דרך? אם היה קיצורי דרך, אז למה השם נתן כזאת תורה ארוכה? תעשו, לא תעשו, כן? היה נותן כמה קיצורים ונגמר, מה? אין קיצורי דרך, לא לטעות. כן? לכן יש טעות. הרבה אנשים סומכים על הסגולות, שוכחים מהעיקר. הסגולות זה תפל, אבל בכל זאת זה יכול לעזור במצבים מסוימים. לדוגמה, אני אתן לכם כמה דוגמאות. דוגמה הראשונה, תפוח. תפוח. כתוב בזוהר בפרשת אחרי מות, זה זוהר, שהתפוח הוא תרופה לכל. זה אחד התרופות הכי טובות שיש בחיים, תפוח. יותר מאנטיביוטיקה, יותר מהרבה דברים. כן? וכן, אם אדם שיקור להפיג את השכרות של היין, נותנים לו לאכול תפוחים. זה אוכל את האלכוהול מהר. אם יוקח לו 3 שעות לחזור למוטב, עכשיו ייקח שעה, שעה וחצי, כן? חוץ מזה, יש היום אפילו הרופאים אומרים שאפל סיידר, מיץ תפוחים המרוכז, סיידר, זה תרופה. ויש גם היום ויניגר מתפוחים, שכבר ראיתי הרבה רופאים שאומרים שזה תרופה לקיבה, להמון המון מחלות. כבר היום העולם הרפואה כבר מבין שהתפוחים זה תרופה גדולה מאוד. בלי הזוהר לעולם לא היינו יודעים. מה היינו יודעים? עכשיו הזוהר אומר לך שתפוח זה תרופה כמעט לכל בעיה. דבר נוסף, יש ידוע שאדם שיצא לו זרע, בין הוא היה ער, בין היה ישן, בין במזיד, בין בשוגג, כל הדברים, כן? אז נוצרים מזה מזיקים, שמזיקים לו לאדם בחיים שלו. זה הורס לו את הפרנסה, הורס לו את המזל, הורס לו את העושר. זה גם מחליש אותו פיזית. כל מיני בעיות יש עם זה. אז מה עכשיו התיקון? אז כמובן צריך לחזור בתשובה, לבקש מחילה ולשמור על העיניים וללמוד תורה, כל הדברים שהתורה אומרת. אבל חוץ מזה, יש עוד סגולה. איך אפשר לבטל את המזיקים? כתוב, יש ספר, זה נקרא ציפורן שמיר, שם כתוב, מי שטובל דווקא ביום שראה קרי, ביום שיצא לו הזרע, כן? אז הוא חוזר בתשובה, מתוודה דווקא באותו יום, וטובל דווקא באותו יום, אז המזיקים שנוצרו מאותו זה יכולים להימחק כולם. אבל אם הוא מחכה כבר למחרת, זה כבר הרבה יותר קשה. זאת אומרת, דווקא באותו יום שזה קרה, בן אדם רץ למקווה, טובל, עושה וידוי, מבקש סליחה, בוכה לקדוש ברוך הוא, קורא קצת תהילים ומתחרט על מה שקרה, אז זה עוזר לו. מחר גם יעזור, אבל הרבה פחות. אז הסגולה היא דווקא באותו יום, זה עניין אחד. דבר נוסף, סגולה לפרנסה, זה כולם רוצים. יש מיליון סגולות לפרנסה. הנה סגולה שהרבה לא יודעים, שהפרנסה תבוא ברווח ולא בצער, במוצאי שבת, אחרי התפילת ערבית של מוצאי שבת, לומר 70 פעמים אליהו הנביא, 70 פעם אליהו הנביא ולספור, אליהו הנביא, 70, לא 71 ולא 69. ובזמן שאומרים את זה, לכוון בלב אגלה, א', ג', ל', ה', כן? זה שם קודש, ולא יספר לשום אדם שעושה כן. אם מישהו ידע שאתה עושה את זה, הלך הסגולה, בסתר, כי יש עניינים, כל הדבר ש... סמוי מן העין, שורה בו הברכה. אם אנשים ידעו, כבר יהיה להם עין הרע על זה. זה יבטל את הכוח של זה. אז דווקא צריך לעשות את זה בלי שאנשים ידעו. תלך בפינה, תגיד את זה. אתה יכול להגיד את זה גם בבית, אחרי הבדלה או לפני הבדלה, כן? עוד כמה דוגמאות. אתן לכם דוגמה. אישה עגונה. בעלה נעלם. לא יודעים איפה הוא. נפלו התאומים, היה 11 נשים יהודיות עגונות. רק אחד התירו. שממש היו עדים שהבעל מת, אבל כל העשר האחרות לא מצאו איפה הבעלים שלהם. זה שנפל הבניין זה לא אומר שהם מתו, אפילו שזה 99.9, מספיק שיש אחוז קטן שבקטנים, שאולי הם הצליחו להימלט והם ניצלו את זה וברחו לחוץ לארץ, כי כבר היו דברים מעולם. היו דברים שאנשים רצו להתפטר מהאנשים שלהם, ולא ידעו איך. אז ניצלו איזו תאונה שהיה, שחשבו שהם מתו וברחו. לקחו את מה שיכלו וברחו והתחילו חיים חדשים במקום אחר. למה? ידעו לקבל גט מהאישה אי אפשר, היא לא תיתן. אולי התביישו מהילדים שלהם, אולי התביישו מההורים, אולי התביישו מכל מיני חברים. אמרו הזדמנות, נקום ונברח. אז אי אפשר לדעת. פתאום האישה הזאת יש את איש, בעלה באמת ניצל, היא מתחתנת, נותנים לה היתר, היא מתחתנת בחור חדש, הוא מתחרט, אחרי 5 שנים חוזר, יש לה כבר ילדים מאיש חדש, ממזרים. טרגדיה שאין דוגמתה הרי. אז עד שלא באים שני עדים כשרים שמעידים מפורש שהבן אדם מת או שמצאו את הגופה, כן? אז אי אפשר להתיר אותה בחיים להתגייר, להתחתן. אז מה עכשיו אנחנו רואים כאן? מה תעשה אישה כזאת מסכנה שבעלה נעלם? לא יודעים איפה הוא. מה תעשה עכשיו? אז סגולה היא ככה. אישה שבעלה נעלם, תקרא את כתובתה. לכל אישה יש כתובה. תקרא את כתובתה מילה במילה 30 יום, רצוף. כתובה, איזה בערך עמוד שלם, הסכם שכותבים, אמנם זה הרבה בארמית מילים שם, תקרא אותם 30 יום רצוף. זה סגולה שימצאו את הבעל איפה הוא, או את הגופה, או אותו, אבל זאת אומרת, זה יתיר לה להתחתן. עכשיו, ניתן לכם עוד סגולה, לעשירות ולתיקון הברית, להיות סנדק בברית. סנדק. אם עכשיו לדוגמת האדם שיש לך כסף ומישהו רוצה לתת את הסנדקות לאיזה מישהו, אתה יכול להציע לו כסף, אני אתן לך $1,000, תן לי להיות סנדק. רק אותו אחד, אבי הבן, אם יש לו שכל, הוא לא ייתן לך אם אתה לא אדם אגון. אתה לא שומר שבת, אתה לא לומד תורה, אתה לא קדוש, אתה עושה עבירות, כל מיני דברים. מי רוצה שיהיה לבן שלו כזה סנדק? הרי הסנדקות משפיעה על התכונות של הילד. זה לא סתם שמחזיק אותו בזמן הברית, בזמן שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, הנשמה, מחזיק אותו אדם רשע, זה לא טוב. אבל אם מחזיק אותו אדם צדיק, אז זה משפיע קדושה על הילד הזה לכל החיים. זה הסגולה של הסנדקות. אז באמת זה מאוד מעניין, שמי שהוא סנדק, זה נחשב כאילו הוא הביא קטורת בבית המקדש, כי הוא כאילו מקטיר את הילד לפני השם. אז קטורת סגולה לעשירות, וגם זה מתקן את הברית. אם אדם שיצא לו זרע ויש לו פגם הברית, זה סגולה לתקן את הברית. גם עוד סגולה לתיקון הברית, זה ימי העומר. עומר זה גימטריה קרי. בעל קרי זה אחד שיצא מנו זרע, קרי מלשון מקרה, כן? ואז אז ימי העומר זה ימים שיותר מסוגלים לתיקון הברית. עוד דבר נוסף, כתוב במדרש תלפיות, שמי שקם בבוקר יאמר מיכאל, ויהיה שמח כל היום. ובבואו לשולחן, הוא בא לשבת לאכול, יאמר רפאל, והתברך לחמו וממיו. ובבואו לדין, יאמר אוריאל, ואז יציל אותו בדין. זאת אומרת, רואים שכל מלאך יש לו השפעה בדברים אחרים. רפאל זה רפואה, אוריאל זה להציל מן הדין, ממידת הדין, כן? מיכאל, שר ישראל, זה לשמחה שיהיה לו כל היום, להתחיל את היום עם המילה מיכאל, כן? אז זה למשל סגולה קלה מאוד, עם תוצאות. דוגמה נוספת לסגולה, סגולה לבריאות העיניים. אדם שיש לו בעיות בעיניים, יש הרבה כאלה, בעיות, סטגמציזם, בעיות רפואה, עיניים דומות, אלרגיות, כל מיני בעיות של עיניים, מתעבר לאט לאט, בעיות רגיש לאור, רגיש לשמש, כל מיני בעיות שיש בעיניים, לא עלינו, כן? אז בואו נראה מה התרופה בשבילו. א', ישמר מעשן. עשן זה סם המוות בשביל אחד כזה, שיש לו בעיות בעיניים. כל סוגי העשן. עשן של סיגריות, עשן של סיגרים, עשן של מכוניות, עשן של מטוסים, עשן ששורפים איזה משהו, עץ, כן, לג בעומר, כל סוגי העשן זה רע מאוד לעיניים. זה גם לאדם בריא. רק אדם בריא, המערכת שלו מתוכננת שהגוף מתנגד לזה ומנקה את זה. אבל אדם עם בעיות בעיניים, זה שם המוות בשבילו. ייזהר מאבק, גם אבק פוגע מאוד בעיניים. אוויר חם. האדם כזה שיש לו בעיות בעיניים, אסור לו לשים מפזר חום או שיוצא חימום מהתקרה. שישים רדיאטור, כן, אבל אוויר, אוויר, מפזר חום, שמפזר אוויר חום, או חום שיוצא מאיזה מכונית, או כל דבר שמוציא אוויר חם, מפזר חום, לא טוב לו. גם אוויר קר, אם יש וינטלטור, גם על הפנים, גם כן מייבש את העיניים, לא טוב. כן, ייזהר מבכי, שהוא בוכה הרבה, זה גם פוגע בעיניים. ייזהר מהבטה ממושכת בצבע לבן. אם הוא מתמקד הרבה על צבע לבן, זה גם כן פוגע בעיניים. או בדברים דקים מדי, דברים דקים, שערות ודברים שהעיניים צריכות ככה להתרכז עליהם ולמוד, או שיש הרבה דברים שהם קרובים אחד לשני, קשה לספור את זה, כן? אז דברים כאלה פוגעים בעיניים, לכן צריך להיזהר מהם. או משכרות, אדם שמשתכר הרבה, גם כן פוגע לו בעיניים, כן? או משינה מרובה. אדם שיושן יותר משמונה שעות, שידע הוא פוגע לעצמו בעיניים. ותדעו לכם, אני מכיר הרבה אנשים כאלה, שהם יום אחד לא ישנים בכלל, יום אחד ישנים 12 שעות. ואחר כך כל היום כואב להם העיניים, ויש להם מיגרנות, וקשה להם לפתוח את העיניים, ואחרי שעה שהם קמו מ-12 שעות שינה, הם נרדמים עוד פעם בישיבה. למה? זה פוגע מאוד בעיניים. שינה מרובה, צריך להיזהר. צריך להיזהר ממאכלים חריפים ומלוכים. זה גם כן פוגע בעיניים. אדם שיש לו בעיות בעיניים לא יאכל חריף ולא יאכל יותר מדי מלוח. ודבר אחד שכן עוזר, תתפלו, זה זפת שמחממים אותו, כמו בארץ מכסים את הגגות של הבניינים בזפת, זה עוזר לעיניים. השן של זפת, אם בא לך בעיניים, זה דווקא מחדד את הראייה. כן? ומונע דמעה, מי שעכשיו כמה פעמים יבוא לו השן של זפת בעיניים, זה ימנע מהדמעות שיורדות לו, אם יש לו הרבה דמעות, זה יציל אותו מזה. הוא מסיר שכין מן העין. לא יודע איך לקרוא לזה בעברית מודרנית, אולי מדובר על קטרת. שכין זה מין גידול כזה, כמו באור, זה מחלת אור, כן? איזה מחלת אור יש בעיניים? אני לא מכיר גידולים אחרים חוץ מקטרת. אבל זה בלשון חז"ל, מסיר שכין מן העין, כן? וכן לשים פניו כנגד העדים שיוצאים ממים חמים. אם עכשיו אתה במקלחת עם עדים, זה טוב לעיניים. זה משמן טוב את העיניים, נקה אותם, מרגיע אותם, זה טוב לעיניים.
לכן גם אם יוצא אפילו מקוסטי עדים וזה בא לך לעיניים, אז זה טוב מאוד. וכן להביט במים צלולים, אם יש לך עכשיו איזה בריכה עם מים צלולים או משהו, או להריח ריח תפוחים טובים, וכן רחיצה בחלב, כל זה זה תרופות לעיניים. אתה רואה, אנשים אף אחד לעולם לא ידעו את זה, בלי התורה, לא ידעו. לרחוץ את העיניים שלו עם חלב.
הדוקטור הכי טוב בעולם לא יודע על זה.
כן, כן, ירחץ את העיניים שלו בחלב, כן. עכשיו סגולה שלא יבוא לידי עיוורון. יש באריזונה, הרב של הקהילה שם, יש לו איזה בעיה בעיניים. מסכן, הוא כבר הגיע למצב שהוא רוצה לקרוא עכשיו בסידור, יש לו מין כזה כמו מקרן שקופיות כאלה. הוא שם את הספר הזה, יש על זה מגדיל פי 10 או פי 20, לא יודע, הוא צריך לראות את זה על המסך, כל עוד פי 10 או פי 20 מהגודל הרגילה שלו, והוא צריך כל הזמן להריץ כדי לקרוא, הוא לא יכול לראות כבר. הוא כבר לא רואה, הוא כבר לא רואה ברחוב, הוא כבר לא רואה בספרים, וחס וחלילה, חס ושלום, בקצב הזה שהעיניים שלו מדרדרות, חלילה הוא עלול להגיע לידי עיוורון. כן? ככה היה הרב עובדיה יוסף בצעירותו. הוא כבר עמד להתעבר. למה יש לו את המשקפיים הקאות האלה? כבר, הרופאים לא נתנו לו הרבה זמן. אמרו לו, זה עוד קצת, אם תמשיך ללמוד בכלל, עם ספרים, האותיות הקטנות, זה עוד יותר יחמיר את המצב. אז הוא הלך לקבר של רבי יוסף קארו בצפת, בבית הקברות בצפת, השתתח על הקבר שלו, ואמר לו, אם אתה תעזור לי בתפילה בשמיים, שהעירייה שלי לא תידרדר, אני אקדיש את חיי להפיץ את התורה שלך ואת שולחן ערוך בכל תפוצות ישראל. ובאמת הוא כבר עושה את זה 70 שנה, לפחות 70 שנה, היום ב-93, לפחות 70 שנה, כל מקום, כל דרשה שלו, הוא אומר, קיבלנו הוראות מרן בספרים שלו, בוא נגיד שאם הוא לא היה בדור, כמעט ואף אחד לא היה הולך לפי השולחן ערוך. כי האשכנזים במילא יש להם את הרמה שיש לו הגאות על שולחן ערוך, הם פוסקים בשיטתם. והספרדים עד שלא התקבצו בארץ ושמעו את הרב עובדיה, כל אחד היה הולך לפי פוסק אחר. בעיראק הלכו לפי הבן איש חי, התימנים הלכו לשיטתם, חלק מהעדות הלכו לפי הרמב״ם. רק שפתאום באו כולם לארץ, הוא לימד את כולם שבדור של רבי יוסף קארו, כל החכמים, היו 200 גדולי הדור, שקיבלו הוראות מרן. מה זה מרן? מ-200 רבנים נסמך. זה ראשי תיבות. כל גדולי הדור בעולם, כולל האשכנזים, קיבלו שמרן הוא זה שהוסמך משמיים לכתוב את השולחן ערוך של עם ישראל. והרב עובדיה הוא הראשון בעולם שהפיץ את הידיעה הזאת, ולכן היום זה כבר ברור לכל אחד. אין אחד שלא יודע את זה, כן? כל מי שקצת מתמצא בתורה יודע את זה, אבל בזכותו יודעים את זה. אז הוא, בזכות הנס שנעשה לו, עד היום, כבר איזה 70, 80, 60 או 70 שנה, הראייה שלו נעצרה. אבל היא דרדרה כבר עד אותו יום. ואכן הוא צריך את המשקפיים הקיאות האלה כדי להציל אותו מאור חזק ודברים כאלה, וברוך השם נעשה נס. ויש גם הרבה אנשים לא עלינו שיש להם סכרת, גם כן מתעברים. מתעברים בעין אחת, מתעברים בשני עיניים. ואני אספר לכם מעשה שהיה. לפני 6 שנים אמרו לי, יש איזה אחד מארץ ישראל שיש לו בן שעיוור בעין אחת, הוא צריך לבוא לאמריקה לטיפולים ומחפשים מקום להיות שבת. היה קיץ. אמרתי בשמחה, קוראים לו לבן אדם, אני בכוונה אומר את השם שלו, כי הרבה רואים את ההרצאות האלה בארץ, שיראו, שיכולים לבדוק שהסיפור הזה הוא לא רק אמת, הוא 1,000,000% אמת. אין פה טיפה הגזמה אפילו. כי הכל היה איתי המעשה, אני עד ממקור ראשון. קוראים לאברך הזה, לרב הזה, רב נרי גיאט. הוא גר בקריית ספר, בחור תימני צדיק, יש לו בן אברהם, שפתאום נהיה לו גידול בתוך העין, מבפנים, משהו שגודל, גודל, גודל, ולאט לאט הוא איבד את הראייה בעין הזאת, הוא כבר לא רואה בה בכלל. הגיעו לכאן, פה בארצות הברית, בפילדלפיה, יש מרכז עולמי לעיניים, מומחים עולמיים לטיפול בעיניים. ואז הקופת חולים בארץ שלחו אותו מפה, יש איזה רב אחד פירר שנותן עצות, שלחו אותו לפה, והוא הלך, הוא היה אמור ללכת לפילדלפיה, אז בינתיים היה לו כמה ימים עד פילדלפיה, אז הוא בא אלינו, לקחנו אותם פה לאפסטייט, לנהר, ניסינו לשמח את הילד הזה, כי הוא היה קצת בלחץ. בקיצור, הם הלכו באמת לפילדלפיה, ואז התברר שיעלה הון, הון של כסף, והביטוח לא מכסה את זה. מסכנים חזרו לארץ במפח נפש. אחר כך, אחרי כמה חודשים אמרו להם תיסעו לליברפול באנגליה, שם זה היה לחצי מחיר. גם כן שם לא יכלו לפתור את הבעיה. וככה נגזר על הילד להיות עיוור בעין אחת. טוב, עברה אולי איזה שנה, אני כבר לא זוכר אם זה שנה או שנתיים עברו מאז שהוא עזב אותנו וחזר לארץ. יום אחד הוא מטלפן לי, אני גם זוכר, זה היה יום חמישי, בדרך כלל אני הולך לעשות קניות לשבת, הייתי בקוסקו, אני זוכר, מרוב התרגשתי, אתם יודעים שאתה מקבל איזו בשורה שמרגשת אותך, אתה אף פעם לא שוכח איפה זה קרה. הייתי ככה עם העגלה, מחפש שם מדפים את המצרכים, קיבלתי טלפון ממנו, יום חמישי. הוא מתקשר, אומר לי, יש לי סיפור לספר לך, לא תאמין. מה? תשמעו איזה נס. הוא אמר, אברהם התחיל להתלונן שהוא גם לא רואה בעין השנייה לאט לאט. עד עכשיו ראה בעין אחת, עכשיו גם פה הוא מתחיל לו לראות. לקחנו אותו לבדיקת עיניים, אמרו, אין מה לדאוג, זה רק הוא צריך משקפיים. נרסה לו הראייה. אז הוא צריך משקפיים. אז אמרו, טוב, מה, עין אחת הוא במילא עיוור. אז העין השנייה נעשה לו עדשה. עדשה אחת, עדשה, קונטקט לנס. אז הלכו, התאימו לו, בדקו איזה מספר הוא צריך, אמרו תבוא עוד כמה ימים, יהיה עדשה מוכנה. בזמן שעשו לו את העדשה, הוא לקח אותו לשם, האחות שהייתה צריכה להכניס לו את העדשה לעיניים, טעתה והכניסה את זה בעין העיוורת. ואחרי שהכניסו לו את העדשה בעין העיוורת, הוא פתאום התחיל לצעוק כשהוא רואה. בעין העיוורת, שכבר הרופאים מומחי עולם, בפילדלפיה ובליברפול, הרופאים הכי גדולים בעולם, לעיניים, בדקו אותו ואמרו אין מה לעשות, אין מה לעשות, שומעים כזה דבר? סיפור שקשה להאמין אותו, אם אני לא הייתי מעורב בו לא הייתי מאמין לו, לכן אני נותן שמות שאפשר לברר. הוא גר בקריאת ספר, עד לפני שנתיים הוא היה שם, אולי מאז הוא עבר, אני לא יודע. שומעים? נרי גיאת מקריאת ספר, הוא רב בכולל שם וזה. בקיצור, מתוך הנס הזה שנעשה, היום הוא רואה בשני עיניים, עשו לו עוד עדשה, והילד עברי. בעצם לא היה לו כלום. שומעים, היה לו גידול, זה לא שאין לו גידול, יש לו גידול, אבל יש הרבה אנשים גידולים, והגידולים לא מפרים כלום. לא הגידול היה הסיבה לעיוורון. הוא איבד את הראייה בעין, ברגע שעשו את העדשה, הוא פתאום התחיל לראות, ואז התאימו לו עדשה מתאימה, והוא רואה 100%. שומעים כזה דבר? למרות הגידול בתוך העין. נו, לכן מה אני אומר לכם? שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא פותח את העיניים של הרופאים. שהוא לא רוצה, 1,000 רופאים לא רואים. אין, חסר בעיות כאלה. לפעמים יש ניתוח שהאדם צריך לחיות, והרופא הורג אותו. למשל, שאיבת שומן. זה לא ניתוח שאתה אמור למות בו. שואבים לבן אדם כמה, 2-3 קילו מהקרס, בבטן. ויש אנשים מתים באמצע הניתוח הזה, זה לכאורה ניתוח פשוט, מכניסים איזה קשית כזאת ושואב את השומן מהרקמות של האור, לאט לאט יורד טיפות של שומן, אחר כך חותכים את הבטן, ניתוח פלסטי, מותחים אותה, תופרים, הלך הקרס. 3 קילו אפשר להוריד מקרע, אני לא פעם הייתי בלוס אנג'לס, אז ישב לידי מנתח פלסטי בסמינר, התחלתי לחקור, אני תמיד שמכיר אנשים חדשים, בואו נראה מה אפשר ללמוד מהם. שאלתי אותו, כמה באמת אפשר להוריד מקרס בניתוח כזה? אמר לי, 6 פאונד. 6 פאונד זה בערך 3 קילו. זהו. יותר מזה אי אפשר. אם יוריד יותר מדי זה סכנה, זה לא יצליח, לא יודע איך הוא הסביר לי את זה וכו'. מה, אנשים מתים מזה. נכון, על 1,000 ניתוחים אולי מת אחד, או על 10,000 מת אחד. מספרים מזעריים, אבל איך מניתוח כזה מת אדם? לא חודרים לו ללב, לכליות, לריאות. זה ניתוח מתחת לאור, מה? חירורגי, כלום. כשהשם רוצה, אני באמת גם מדבר כזה. אני מכיר אישה אחת שהיה לה ורידים ברגליים, והיא הייתה מאוד לא צנועה. כמה פעמים דיברנו איתה שתתחיל להתלבש כמו בן אדם, והקדוש ברוך הוא שלח לה ורידים ברגליים, ואז היא כבר לא יכלה הייתה ללכת חצי ערומה כמו שהיא הייתה רגילה. שלחו לה את הבעיה הזאת בוורידים. עכשיו, במקום להבין ששלחו לה מכה משמיים להעיר אותה, היא החליטה לעשות ניתוח, יש איזו טכנולוגיה שמכניסים את הורידים בפנים, לא יודע, זה ניתוח מסובך מסתמה. באמצע הניתוח היא מתה מוות קליני. בעלה, שהוא חבר טוב שלי, התקשר אליי, אני לא אשכח את זה, הייתי ממש על סף להיכנס לישיבה, מהר מהר לעשות לה תהילים, היא ממש קרסה כל המערכות באמצע הניתוח. לכאורה זה לא ניתוח של סכנת חיים, לברידים ברגליים. היא מתה באמצע הניתוח. הישיבה התחילו להתפלל, החזירו אותה לחיים. ועד היום אני לא בטוח שזה היה הדבר הנכון לעשות את זה. למה? אחרי זה היא בגדה בבעלה, עשתה חילול השם בכל העיר, וראו אותה הולכת ועושה כל מיני עבירות עם כל מיני גברים, אמא לילדים. בקיצור, יצא מזה רע מאוד. כן? אבל מה אני אומר לכם? שמדבר פשוט לכאורה, אפשר פתאום למות. כמה אנשים הלכו לרופא שיניים וחלמו שהם לא יקומו, נתנו להם גז, הרדמה, ולא קמו. אני אתן לכם דוגמה יותר טובה. בהשתלת שיניים, קודחים בחניכיים, משתילים בעצם בורג. נעשים אלפי ניתוחים כאלה כל שבוע בעולם. אתם יודעים שיש אנשים שמתים, הרופא מפספס קצת והוא קודח לתוך המוח. הורג את הבן אדם. מתו בהשתלת שיניים אנשים. טיפולי שורש. קדיחה לא, קצת לא מתאים, הבן אדם יכול למות. זאת אומרת, מה רואים מכאן? נכון. אם השם רוצה, אדם מת. גם השם, גם האדם בריא לחלוטין. רץ מרתון 40 קילומטר ומת מדבר שלא חלם, כן? החיים והמוות זה אך ורק ביד השם. בואו רגע נמשיך עם הסגולות. סגולה שלא יבוא לידי עיוורון. שיזהר להפריד שערות ראשו כשיסרקם. אתם יודעים, הגמרא אומרת שיוב, שהקדוש ברוך הוא התחיל לתת עליו מכות, הרי בהתחלה החיים שלו מושלמים. גם הוא נביא של הגויים, יש לו עושר, ילדים, כל מה שהוא צריך. השטן התגרה בו. אמר לו, מה? אמר לו, אין אדם כמו אברהם אבינו. אמר לו, לך אצל איוב, אבל אסור לך להרוג אותו, אבל תעשה לו ניסיונות. השטן התגרה בו, הנחית עליו מכות, שכין, ילדיו מתו, איבד את העושר שלו. אז מראש ההר ירד לתחתית הבאר, כן? עד שהוא הגיע למצב שהוא התחיל להתלונן. אמר לקדוש ברוך הוא, האם מתחלף לך בין אויב לאיוב? אני לא אויב, אני איוב. נכון שזה אותיות אויב. אולי בטעות אתה חשבת שאני האויב שלך, כן? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שימו לב, אמר לו, אם בכל גומה, כל שערה בראש, בראתי לה באר. נכון, השערות הן בתוך חור. והחור הזה יש לו מין כזה, כמו עץ בתוך גומה כזאת, שהמים שם נמצאים. אז השערה יונקת מאותה גומה. אז אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אם שני שערות היו יוצאות מאותה גומה, האדם היה מתעבר מיד. ואתה אומר לי, התחלף לך אויב עם איוב, בעולם יש מיליארדים של אנשים, כל אחד יש לו מיליוני שערות בראש, ופעם אחת לא קרה ששניים יצאו מחור אחד, כדי שהאדם לא יתעבר. אתה אומר לי, אני עכשיו לא יודע להבדיל בין אויב לאיוב. דרך אגב, הגמרא אומרת שרבי, מישהו עשה לו, אחד הרבנים עשה לו רפואה, מרח משחה מאחורי השערות פה מאחורה, ובבוקר הוא קם ונתרפו לו העיניים. אז רואים שהקרקפת וראיית העין קשורים זה בזה. למה? אני לא יודע. זה רק חשבונות שמיים. אבל דבר מאוד מעניין, תראו מה כתוב כאן. סגולה שלא יבוא לידי עיוורון, שיזהר להפריד שערות ראשו כשיסרקם. זאת אומרת, אם אדם יש לו קשרים בשערות, זה פוגע בבריאות של העיניים. זה לא חייב, אבל זה יותר סיכוי שהעיניים ייפגעו. כן? שנאמר בתהילים מם, פסוק י' ולא יכולתי לראות עצמו, ולא יכולתי לראות עצמו משערות ראשי. מה שייך לראות מהשערות? רואים בתהילים שיש קשר, הם שניהם באותו פסוק, ששערות הראש והעיניים קשורות זה בזה. סגולה לרפואת דלקות בעיניים. יש אנשים כל דבר קטן דלקת בעיניים, רגישים. להביט בלבנה, בירח, בלילה, אשר היא מהירה. לא שיש עננים, שיש שמיים בהירים ורואים ברור את הירח, מבריק בלבן וכו', נמשך מזה רפואה לעיניים, כן? והדלקת, הלכה של הדלקת הזאת יוצאת לו לאט לאט מהעיניים. מאוד מעניין.
כמו שאסור להסתכל על הריח, לא?
אז אני אומר, באופן כללי אסור להסתכל, מסתכלים רק בברכת הלבנה, אבל אם אדם יש לו דלקות בעיניים, הוא מסתכל על הריח, זה מרפא לו את העיניים. כן? גם אין איסור מפורש, זה לא שזה עבירה על הלכה, זה לא מומלץ, להסתכל על הריח, כן? סגולה להסיר את העצבות. היום החברות תרופות עושות מיליארדים, מוכרים פרוזק, מוכרים כדורים נגד דיכאון, כל אדם שני מחייך לך ברחוב, הולך מדבר עם עצמו, למה? הם לוקחים כדורים אנשים. היום הייתי בתפילת מנחה, אז הסתכלתי על איזה ילדה שאבא שלה הביא אותה, אמרתי לעצמי בלב, איך אבא מביא ילדה, לפחות היא בת 10, שם אותה בגברים בתפילת מנחה, אסור, כבר אישה, מה? ילדה בת 10. צריכים, מגיל 3 ומעלה, הילדות לא יכולות לבוא לצד של הגברים. אז תוך כדי כך שאני אומר לעצמי, להגיד לו, לא להגיד לו, אני אתלבט, פתאום קלטתי שאבא, הוא ככה בוהה באוויר ומחייך לעצמו. אז אמרתי לעצמי, טוב, זה לא נורמלי זה, זה לא, עכשיו באמצע תפילה פתאום, הוא ככה מחייך והולך ימינה, הולך שמאלה וצוחק. הרגשתי, אז מה אמרתי, טוב, אני כבר רגיל לכאלה אנשים. למה יש כאלה אנשים? לוקחים כדורים. יש להם בעיות, הכדורים נותנים להם כביכול לצמוח ולצחוק, יש שם כל מיני כדורים. ואדם יש, אחד אמר לי, אשתי כל היום דיכאון, אלא אם כן לוקחת את הכדור זה וזה, היא מתחילה להיות שמחה. כל היום כימיקלים. לא, ואנשים ריקים מבפנים, אז הכל חיצוני, אז גם הכדורים. לא יכול להגיע לאושר מהתורה, מיראת שמיים, ממוסר, מלימוד תורה. אז לוקח כדור אוקוס מוקוס, קיצור דרך, כמו כל החיים האלה, הכל קיצורי דרך. אז מה יצא פה? תראו דבר מעניין. אדם שרוצה להסיר את העצבות, בלי כימיקלים, בלי לעשן גרס, או לקחת כל מיני כדורים שמוכרים בארץ, בקיוסקים, כן? מה? שימו לב, קודם כל, לאכול תמרים. הנה לכם תמרים. יאללה, קפצו על התמרים. אתם רואים, הכינו לנו תמרים, יש לרוח הקודש, ידעה מה להגיש היום. לאכול תמרים, תמרים מבטלים את העצבות ואת הדאגה. למה? מי יודע למה? למה קוראים לזה תמר? תם, מר. המרירות הולכת שאוכלים את זה. לא סתם קוראים לזה תמר. שומעים? וכל הזמן שהקיבה שלך תהיה נקייה. קצת אתה צריך שירותים, אל תחכה עוד שעה, שעתיים. מיד תפנה את הקיבה. לא טוב שיהיה פסולת מצטברת הרבה בקיבה. יש כאלה אנשים מושכים, נגיד הוא בעבודה, אומר, טוב, יאללה עוד 3 שעות אני אגרה, אז אני אלך. לא, אסור להתאפק, בלי קשר. זה אסור להתאפק מבחינה בריאותית, אבל יש לזה עוד סיבה עכשיו. זה גורם שהצועה נמצאת הרבה בבטן, זה גורם לאדם לדיכאון ולעצבות. הוא לא רואה את הקשר, אבל כל דבר בגוף אחד קשור לשני. חן סגולה לצאת מהעצבות לאכול צימוקים שחורים. צימוקים השחורים הקיים גם כן עוזרים. וכן כל מאכל שצבעו אדום. כל דבר שהצבע שלו אדום, רימונים, סלק, כל משהו אדום, עגבניות וכולי, זה מוציא את האדם מהדיכאון ומהעצבות שלו. והרמז לכך, מה הסוד? אתם יודעים, כל פסוק יש לו פשט, רמז, דרש וסוד. כל פסוק יש לו 4 רבדים. הרבד של הסוד, את זה אף אחד כמעט לא יודע, חוץ ממקובלים, אמיתיים, לא מקופלים כמו שיש היום, שמים פרסומות בעיתון, מקובל בעל העיר, כן? אלא מדובר על כאלה שבאמת יודעים. מה הרמז לזה? שכתוב בתהילים נ"ב, בבו דואג האדומי. מי זה היה דואג האדומי? תקופת דוד המלך, הוא היה רשע, אמנם הוא ידע הרבה תורה, אבל הוא היה. אז מה רוצים להגיד לך פה בפסוק? מה הסוד של הפסוק? שהתרופה נגד דאגה, דואג, זה אדום.
מה,
בתותים? תותים זה בריא מאוד, אבל יש בעיה בתותים, שקשה מאוד למצוא תותים בלי קנימות. לא כדאי לגעת בתותים. אלא אם כן, אתה ממש מגלף את כל הבחוץ, כל הנקודות האלה, שם יש בפנים קנימות, תולעים מיקרוסקופיים שקשה לראות אותם. אני הרבה שנים לא אכלתי תותים, אחרי שראיתי שאי אפשר כמעט לנקות את זה, זאת אומרת לגלח את כל הנקודות, כמעט ולא משאיר לך פרי, לכן לא כדאי לגעת בזה. אבל באמת, מבחינת העצבות, כן, גם תותים יועילו, כל דבר אדום, כן? דבר נוסף, אתם יודעים בתורה כתוב שיעקב קנה את הבכורה מעשיו על ידי נזיד עדשים, עדשים אדומים, שהוא אמר לו, עליתן נינה מהאדום, האדום, האדום הזה, נכון? אז היה אבל של אברהם אבינו, הרי אברהם נפטר, שלא יראה את עשיו יורד לתרבות רעה, אז היו מתאבלים על אברהם, אז בגלל זה הוא נתן לו, יעקב היה מבשל עדשים אדומים, כן? זה דרך, כל האבלים אוכלים עדשים, או ביצים, שזה דברים עגולים, כדי לרמז שהעולם זה גלגל חוזר. כי היום אתה בעצב, אל תדאג, מחר אתה תהיה בשמחה, כן? אז כתוב בבוא דואג האדומי, זה מכאן אנחנו רואים רמז לפי הקבלה, שהמאכלים אדומים עוזרים לדיכאון, ומוצאים את האדם מהדיכאון, ולכן כל המרבה הרי זה משובח, תאכל הרבה אדום, אז זה יכניס לך יותר שמחת חיים, כן? מי שיש לו, מי שסובל מהקיצות של דבורים ויתושים, כן? מיד, איך שהיתוש הקץ אותו, לסוך מיד שמן על ההקיצה. תקח טיפה שמן, שים על ההקיצה. כל דבר אחר לא יעזור. תגרד כל הזמן עד שיצא לך דם, ואפילו שכבר יוצא דם, עדיין מגרד. שמן, לא כתוב איזה שמן, לכן אני מניח שהכי טוב תמיד זה שמן זית, אבל לא כתוב שמן זית. בדרך כלל שרוצים להגיד שמן זית, כותבים דווקא שמן זית. פה משמע כל שמן, כל סוגי השמן. כן? או נזלת מהאף. נזלת שיוצאת מהאף היא יכולה להרגיע את המקום של העקיצה. זה לא רק ליתושים, זה גם לדבורים, כן? ו כדי, אם יש ערס, אם נעקצת הערס עדיין בפנים, להניח עליו צנון או חלב תאנים. אתם יודעים תאנים, לפעמים יש להם חלב לבן כזה, ראיתם פעם? לוחצים הזה יוצא למעלה חלב לבן, החלב הזה זה תרופה מאוד להקיצות, גם הקיצות עם ערס, מי שיקח מזה, זה טוב מאוד. בואו נראה מה עוד יש, מי שנכווה, נשרף, שורף לו עכשיו האור, נכווה, לא תאמינו, אבל יפזר מלח דק, לא המלח הגס, מלח הדק, על מקום הקביעה ויחבוש את המקום ויתרפא ללא צער. מהר מאוד זה ירפא. המלח ישרוף את המקום של הקביעה, כי מלח זה כמו אש, כן? אבל זה ירפא אותך מהר. או יקרב את מקום הקביעה לאש ויתרפא. נכון, אז זה היה כל החידוש פה, שדבר שלא היית חולם עליו. או ילחץ על תנוך האוזן. ככה, ילחץ חזק על האוזן, זה גם כן עוזר נגד קביעות. מה הקשר? בירה נז'ר. זו הייתה בירה טובה באמת. לא יודע אם הם עוד בביזנס בכלל. כן, יש עדיין? לא מדבר על הבירה שחורה. היה להם בירה לבנה. יש עדיין בארץ? טוב, הלאה. לפני שמסיימים עוד כמה דקות. סגולה נגד כעס. סגולה נגד כעס, מי שאתה כועס עליו, להכניס לו שבעה אגרופים, לשבור לו את השיניים ונגמר הכעס. אבל זה עבירה, זה באמת ירגיע את הכעס, אבל כל אגרוף זה איסור דאורייתא. אז יש פתרון בלי לעשות איסורים. יביט בפני תינוק. אם אתה מכיר תינוק בסביבה או יש לך תינוק, ואתה עצבני, מיד תסתכל עליו, תוך דקה עובר לך כל הכעס. למה? הנשמה שלך מתקשרת בנשמה של התינוק שהיא תאורה והיא נרגעת מיד. תדעו לכם את זה. וכן הרבה מקווה. אם אתה אדם עצבני, מאלה ששואלים אותו בבוקר, ז'וז'ו, מה שלומך? מה אתה שואל? מה עניינך? כבר רוצה לרצוח אותך. כשאני הייתי ילד, היה אצלנו בשכונה איזה אחד, מעולי גרוזיה, יוסף קראו לו, הגרוזיני, ברחוב בלפור 35 בבת ים, גם היום יש שם קיוסק, אבל זה כבר לא, הוא מסתמה כבר הלך לעולמו, אז הוא היה בן 60 ומשהו, לפני יותר מ-30 שנה אני מדבר איתכם. אז הוא, הייתי יורד לקנות ממנו, אז אנחנו לא היינו כמו היום, כל ילד יש לו אייפון, זה, מכונית, כספים, ארנקים, לפטאפ משל עצמו, מה היה לנו אנחנו? בקושי טרנזיסטור, ואם כבר פעם בשבוע היה לנו קצת כסף לקנות ביסלי או במבה או גלידה, זה כבר היה חגיגה. אז כשכבר הייתי יורד אליו, זה היה, איך אומרים, היום המאושר בחיי. עכשיו מה היה קורה? היום מוכרים גלידות, גלידות הדקות הארוכות האלה של שטראוס. לא, גלידות ארוכות, משפחתי. סטרוברי, בננה, בננה טוט, או וניל שוקולד. עכשיו ילד, ילד בן 10, ילד בן 12, אז הוא לוקח גלידה, אז אני לוקח גלידה, אחר כך אני מתחרט. עכשיו הוא מנתיים עטף את זה בעיתון. והיה לו כאלה חרוזים, לא היה לו קופה. הוא הולך עם חרוזים, אתם יודעים, מעביר שני חרוזים, הוא היה עושה חשבונות עם חרוזים. עכשיו, פעם אחת אמרתי לו, רגע, אני רוצה להחליף את זה. נתן לי כזה מבט, כבר לא היה לי אומץ יותר בחיים להחליף. וכמה פעמים טעיתי, לקחתי משהו לא נכון, והתחרטתי, וכבר פחדתי, שתקתי, ואכלתי וסבלתי. מרוב שפחדתי ממנו, איזה מבטים היה לו. רק רצית להחליף את הגלידה אחרי שהוא עטף אותה, גלגל אותה בעיתון, הוא מוכן לרצוח אותך כבר. איזה עצבני הוא היה. לא יאומן. עכשיו אחד כזה, אין לו חיים. שהשיעור הזה יהיה לו נשמתו. אין לו חיים אחד כזה. לא, הוא כבר אז היה בן 70, אני אומר לך. הוא כבר צריך להיות מעל 100 היום. הלוואי שהוא חי, מקווה שהוא חי, אבל על דרך העולם הוא מסתמה כבר לא חי, ואם הוא לא חי, השיעור הזה שיהיה לעינוי נשמתו, שלומדים ממנו מוסר עכשיו. אתם יודעים, כתוב שקורח, יש מחלוקת בחז"ל אם הוא יצא מהגיהנום בסוף או לא. שואלים למה, אומרים בגלל שכל הדורות למדו מוסר מקורח. כל מקום, תיזהר שלא תהיה כמו קורח, תיזהר לא להתרחק מהמחלוקת, תיזהר, תראה מה קרה לקורח ועדתו, תיזהר. כל כך הרבה יהודים חזרו בתשובה כדי לא להיות כמו קורח, יש לו זכויות. אותו דבר הגמרא אומרת, מבני בניו של אמן לומדים תורה בבני ברק. שואלים מה הנכדים של ההיטלר הזה, מה הזכות שלהם היה להתגייר וללמוד תורה. אז אומרת התורה, מרוב שפחדו מאמן כולם, מהגזרות שלו, וכולם חזרו בתשובה בתקופה של מרדכי ואסתר בזכות הגזרות שלו, אז הוא הצליח, איך הגמרא אומרת? גדולה עשרת הטבעת, שהחשברוש הסיר את הטבעת ונתן אותה לאמן, מ-48 נביאים ו-7 נביאות וכל מה שקרה בעולם. זה שאמן קיבל את הכוח להשמיד את היהודים, הוא גרם למצב שעם ישראל הגיע למדרגה שכולם חזרו בתשובה, דבר שלא קרה מעולם. שכולם הסכימו לחזור, שאפילו אם היה חילונים, גם כולם חזרו. כמו שהמגילה מתארת, מה קרה באותם ימים, כן? זה הכל בזכות הצורר הזה, האמן האגגי. אבל הוא התכוון לרע, לכן הוא עצמו לא זכה ללמוד תורה ולהתגייר. אבל הנכדים שלו כבר זוכים להתגייר בגלל שלאבא שלהם יש זכות. אז תראו מה זה, אדם שהתכוון לרע ויצא מזה טוב, יש לו בזה איזה זכות, אז אחת, איך שהתכוון לטוב, להחזיר יהודים בתשובה, על אחת כמה וכמה, תראה כמה זכויות, זה ניסה להרוג אותם ונותנים לו פרס מהשמיים. אחד שבא להציל את הנשמות שלהם על אחת כמה וכמה, ודאי שפי מיליון יותר, כן? וממש לפני שמסיימים, סגולה נגד הכעס, אמרנו הרבה מקווה ולהביט בפני תינוק. חוץ מזה כעס גם צריך כמובן לעבוד על האמונה. כי כעס נובע מחוסר אמונה בהשם. זה מראה שהאדם אין לו אמונה. אדם שיש לו אמונה הוא רגוע. מספס את המטוס, גם זה לטובה. ירקו עליו, גם זה לטובה. ביזו אותו, רק הרווחתי. הגמרא אומרת, ביזו אותך זה כמו, זה מונע 100 טרגדיות מהאדם, אם ביישו אותך ברבים. אז מה, הרווחת עכשיו מבעל הפייס? רק מה, אנשים מלאים באגו. תראו מה קורה היום, היום רבנים שהתפרסמו בעולם כבר יוצאים נגד הרב עובדיה, אין להם בושה, מדברים בתקשורת, מתראיינים, לחלכים עליו, אחד כבר קרא לו גנב אפילו, עד כדי כך הגענו. מה עושה מיליונים מהבדצים? אין פחד. למה? הכל מהגאווה הסרוכה. כל אחד שקצת יודע תורה, שעוד הוא לא מגיע לאחוז ממנו, כבר עומד בטלוויזיה ומדבר. או אפילו אחד שיש לו זכויות, פתאום קם על הגולם, קם על יוצרו, כן? או המלפפון קם על הגנן. זה מה שקורה היום בארץ. למה? אין יראת שמיים. הכל חיצוני, הכל הצגות, הכל מעילים ארוכים, כובעים, סקנים, הצגות, תוארים. תכלס אין תורה באמת. יודעים קצת, יודעים לדבר, עושים רושם, אבל תכלס אין כלום. אין פנימיות. מי שבאמת מונח חזק בתוך התורה, יקום על גדול הדור. אפילו אתה משוכנע 1,000,000% שגדול הדור טעה, לעולם לא תקום עליו בתקשורת. לעולם. אלא תבוא אליו, איך אומרים, מזנב מקופל בין הרגליים לפגישה, כבודו, לעניות דעתי, מכילה מכבוד תורתך, לעניות דעתי, ההלכה היא לא כך. בבקשה, אסביר לי כבודו למה פסק כך וכך. זה דרך של תמיד חכם. מדבר, כותל, מה, מאפיה, זה, עובדים עליו. דברים מוזרים מה שקורים היום בארץ, ממש מוזרים. עקבת הדמשיכה. כן? אז צריכים להיזהר מאוד בדברים. לכן צריכים לעבוד חזק על האמונה ועל הענבה. כעס בא מגאווה. שהאדם מרגיש, אני מן דאמר, אני חשוב, אני הוגה דעות. כולם חייבים לסור למרותי. מי שלא שומע לי פוגע בפגיעה אישית. מה זה עניינך? שאלו אותך שאלה, אני את התשובה. שמעו בקולך, הרוויחו. לא שמעו, מה אתה נפגע? סימן שאתה מלא נוד נפוח של גאווה. מה אכפת לך? אתה יכול להצטער עליהם שהם הלכו לאיבדון, כן. אבל מה אתה מתעצבן? מה אתה כועס שלא שמעו לך? כן? למה? זה נובע מגאווה. הכל מגאווה. היום אני אומר לכם, אני הלכתי לסופרמרקט, אני לפעמים עושה פה קניות בסופרמרקט, כמעט ואין פעם שאני הולך לשם שלא בא אל איזה אחד, עם העיניים שלו יצאו מאחורים. הוא לא מאמין איך אני עומד בסופרמרקט עם עגלה בתור וקונה. הוא לא מאמין, וזה לא אחד, זה כבר קרה לי 20 פעם עד היום. אני אומר לו, מה הבעיה? אתה נותן דרשון, מכירים אותך, מה זה, כל כך הרבה, כל פינה. אין לך מישהו שיעשה את הקניון, מה, למה, מי אני? לא, הם לא מבינים, הם לא ראו אותם, אלה שמתלבשים עם החלוקים עומדים בסופרמרקט. לא תראה כזה דבר בארץ. לא תראה גם פה. כל אחד שכבר נהיה חשוב, שכבר שמים אותו בפוסטרים, או שיש לו איזה אתר אינטרנט, או שמוכר איזה 4-5 דיסקים בחודש, הוא כבר לא ילך בסופרמרקט. לא רק זה, הוא גם לרופא לא בא בזמן, הוא עושה עם הרופא פגישה מיוחדת. שאני לא מה, אני אעמוד בתור, מה עירות יושב, מחכה, כל מיני, הכל נובע מגאווה שרוחה, כל גאווה. גם כל התלבושים האלה, כל הגינונים האלה, הכל בלוף אחד גדול. בן אדם צריך תמיד להישאר אדם פשוט, ענב, איך שהיית, איציק מהשכונה, יוסי מהשכונה, אבי מהשכונה, גם נהיית גדול הדור, תישאר אבי מהשכונה, נכון? יש כבוד התורה, אתה לא רוצה לבזות את התורה, יעשו ממך צחוק, אבל בלב שלך, אתה צריך להישאר אבי מהשכונה. איך שהייתי, נותנים לי גופים, מכות, כדורגל, זרקו אותי, זה, חזרת בתשובה, נהיית אדם חשוב, אז מה? במהות שלך אתה צריך להרגיש, אני עוד עדיין אותו אפס שהייתי, שהייתי בן 10 או 20, כן? ככה האדם יצליח. מי שחושב שהוא כבר גדול הדור, בסוף הקדוש ברוך הוא מעלה, מעלה, מעלה אותו, ואז הוא מתרסק, כמו שקורה להרבה מפורסמים היום בארץ, הם עולים, 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 ואז הנפילה היא כואבת מאוד. בסוף כולם שמים עליהם איקס, ובסוף תראו את כל אלה שקמו עכשיו, כל המפורסמים, ששלום לא יגידו להם ברחוב. תשמעו מה אני אומר לכם, תראו מה יהיה עוד. ויש להם הרבה זכויות, הם יחזירו אנשים בתשובה, ואפילו הרבה אנשים, ובסופו של דבר הם יגמרו כמו ירבעם בן נבט. ירבעם בן נבט היה יותר גדול מהם, הוא ידע 127 דרשות על כל נושא בתורה. מהלכים שונים, איזה עוצמה היה לו. זה לא היה איזה אחד פרייר, כן? ומה היה הסוף שלו? אין לו חלק לעולם הבא. זה דואג האדומי, אין לו חלק לעולם הבא. אחי תופל. אתם יודעים איזה תלמידי חכמים הם היו? מעד גדולי דור בדורנו לא יכולים להיות אחי תופל. דוד המלך למד מנו תורה. דואג האדומי, כל אלה שאתם שומעים שמות כאלה, הגמרא בסנהדרין, אין להם חלק לעולם הבא. אפילו מנשה, בן של המלך חזקיהו, שהיה 60 ומשהו שנה מחתי את כל עם ישראל בעבודה זרה. לא כמו מנשה שלנו מביא חבר'ה לשיעורי תורה. המנשה ההוא, מה היה עושה? הוא בן של גדול הדור, המלך הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, המלך חזקיהו, זה היה אבא שלו. כל החיים שלו ראה אבא שלו לימד תורה, הרביץ תורה, ועד היה אבא שלו לימד את הבן שלו תורה. הוא לא יכול להגיד, גדלתי בקיבוץ, כן? כשהוא נהיה מלך, כל מה שאבא שלו עשה, הוא עשה הפוך. 60 שנה הוא מחטיא את עם ישראל, בסופו של דבר הוא חזר בתשובה. אבל מה יצא מזה? הגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו, הגמרא אומרת שרב אשי היה נותן שיעור, והיה מלמד על המלאכים שאין להם חלק לעולם הבא. ואז הוא הגיע אליו, הוא אמר, מחר אנחנו נדבר על חברנו מנשה. הוא אמר את המשפט הזה, חברנו מנשה. הלך לישון בלילה, בא לו המלך מנשה. עכשיו המלך מנשה הזה, הוא היה בערך כמה מאות שנים לפניו. לא מדובר פה עכשיו איזה 2,000 שנה הבדל. כמה מאות שנים. כמו נגיד אנחנו והגאון מווילנה, או אנחנו והדור של הארי הקדוש, של רבי יוסף קאר. לא מדובר עכשיו, כן? הוא בא אליו בחלום, אומר לו, אתה קורא לי חבר שלך, חצוף? איך אתה מעיז לקרוא לי חבר שלך? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת איך אני מעיז? אתה, אני חי לפי הוראות השם, ואתה היית רשע. אתה היית עובד אלילי, מחטיא הרבים. אז אני עוד, כביכול אני עוד עושה לך טובה שאני קורא לך חברנו. מה, זאת מחמאה בשבילך. הייתי צריך לקרוא לך אמן, הייתי צריך לקרוא לך. כן, ככה יוצא מהשיחה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אם אתה כזה חכם, למי הוא אומר את זה? לרב אשי שכתב את התלמוד, שהיה לו מוח יותר חזק ממחשב. כל התלמוד, רב אשי ורבינה, כתבו מהזיכרון. 2,800 דפים, כל שתי שורות, סוגיה בפני עצמה, אלפי סוגיות, עומק שאין לו סוף, הכל בלי שיש שום סתירות, והכל תהליך של עשרות שנים, הכל בלי שום סתירות, אפילו עם מחשבים היום אף אחד לא יכול היה לעשות כזה פה. זה רב אשי, שעליו הוא אומר לו, אתה קורא לי חבר שלך, וזה מלך שימית פצלים בכל הארץ. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אם אתה כזה חכם, אומר לו מנשה בחלום, מאיפה בוצעים את הלחם בברכת המוצי? אז הוא אמר לו, לא ידעתי, זה מסכת סנהדרין, הגמרא הזאת. לא ידעתי שיש לזה הלכה. מאיפה חותכים את הלחם אחרי שאומרים, ברוך אתה, השם אלוקינו מלכנו, מוציא לחם מן הארץ, תחתוך את הלחם איפה שאתה רוצה. אמר לו, מהמקום הכי אפוי, שם צריך לחתוך את הלחם. אז הוא אמר לו, רב אשי אמר לו, אם אתה כזה גדול בתורה, איך? מדת פסלים שיבואו להשתחוות לפסמה, אתה לא רואה בתורה כתוב, אסור לעבוד עבודה זרה, זה אין לו חלק לעולם הבא, איך? תראו מה הוא ענה לו. הוא אומר לו, אם אתה היית בדור שלי, היית מרים את שיפולי הגלימה שלך, ורץ בשיא הכוח להשתחוות לאלילים האלה, הוא אומר לו. אתה חושב שזה צחוק? אתה יודע איזה כוח היה לאלילים האלה? כמו היום להבדיל נשים, שמגרות אנשים אפילו צדיקים והם נופלים בפח, שהרבה לא יכולים לעמוד בזה, לכן הגמרא אומרת, תברח משם כמו מאש, למה אין אפוטרופוס לעריות? נכנסת כבר בחוף הים, גמרנו, אתה שרוף. נכנסת לדיסקוטק, אתה שרוף. נכנסת לדירה עם בחורה לא צנועה, אתה גמור. הגמרא כבר לא מדברת על מה שקרה אחרי שנכנסת. אחרי שנכנסת, צריך להגיד עליך קדיש. רק, הגמרא רק אומרת שלא להיכנס. שגם אם אתה רוצה להיכנס, אתה כבר רשע. לכן יש איסורי איחוד. למה? מי שכבר נכנס, עבוד. הבנתם? נכנסת בניסיון, אתה לא יכול לעמוד בו. אז מה אנחנו רואים פה? אז הוא אומר לו, אם אתה היית, היית רץ להשתחוות לאלילים. למי הוא אומר את זה? לזה שכתבת תלמוד, רב אשי. תראו איזה כוח היה לזה. אכן, איך אומרים? אנחנו לפעמים קוראים, בני ישראל, חטאו, עשו ככה, עשו עגל. אנחנו לא יודעים את הסיפור האמיתי, איזה כוח היה לזה. הרי העגל היה מדבר. העגל היה אומר, אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים. חוץ מזה, איך נעשה העגל? זה פסוק בתורה. אהרון לקח את כל הנזמים והגילים, זרק את זה לאש, לא בנו עכשיו עגל עם הידיים, עשו לו צורה. כמו כתוב בתורה, זרקו הכל לאש, פאק, נהיה פתאום עגל לבד. זה פסוק בתורה, זה לא איזה מדרש שלא יודעים מאיפה הוא בא. פסוק בתוך התורה, זרקתי הכל לאש, אהרון אומר, פתאום יצא עגל. כישוף אדיר. וכולם רוקדים מסביב, זה אפשר להבין מה זה בכלל. והעגל מדבר, אנוכי, השם אלוקיך, שרציתי חמר את יצרים. ועוד הם גם רואים תמונה שמשה מת כבר. זהו, נפטר בהר. כל המהלך פה, זה לא פשוט. מה? הרי מה, אנחנו חושבים, איזה מין עם זה היה? רק כמה ימים לפני זה שמעו, אנוכי, השם אלוקיך, שרציתי חמר. שמעו את עשרת הדיברות, כל ההר עולה באש, כל שופר, האדמה רועדת, מתן תורה. כמה ימים אחרי זה הלכו לעשות עגל? 40 יום רק עבר. מה זה 40 יום? לפני 40 יום שמעתי את השם מדבר עם משה, אחרי 40 יום אני אלך יעשה פסל? זה לא כפשוטו, מה? זה אפילו אנחנו, פשוטי העם שבפשוטים לא היינו עושים. מה אתה? תפיל את הראש. זה אלפים של צדיקים ששמעו את הקודש הקדוש ברוך הוא, היה יורד להם מן מהשמיים. נפתח להם הים. זה לא צחוק. כתוב, ראתה שפחה בים מה שיחזקאל בן בוזי לא ראה. כל אישה פשוטה, שהייתה מנקה ומצחצחת, הייתה במדרגת נבואה יותר מיחזקאל, שהוא מבחירי הנביאים. אז איך אנשים כאלו ישנפלו בפסל? אלא מה, עבודה זרה הייתה כוח שאי אפשר לעמוד בפניו. בדיוק כמו שעכשיו תשמע שאיזה רב גדול, איזה יפיפייה פיתתה אותו פעם, 3, 4, 5, 10, הוא נפל בה. מה יש להתפלות? הוא לא שמר על גדרי הצניעות, הוא כבר עבוד, כי אין אפוטרופוס לעריות. זה כמו לרקומן. רגע שהוא יתמכר להירואין או לדברים האלה, לך עכשיו תוציא אותו מזה. הוא יהרוג את אמא שלו בשביל זה. וכולם יגידו, איך יכול להיות שאדם דתי הרג את אמא שלו בשביל מנה סם? אתה יודע מה זה ההתמכרות הזאת? אתה לא יודע. אם היית בפנים, היית מבין איך. כי עובדה שאלפים עושים את זה. הבנתם? זה לכן, מה צריך להגיד לבן אדם? אל תיגע בסמים. אתה כבר בפנים, אתה עבוד. לך עכשיו תפסיק. אל תתחיל עם העבירה הזאת. אתה בפנים, אתה כבר עבוד. כל החוכמה היא לא להתחיל. זה הנוער לא מבין היום. רוצה לנסות ואחרי זה להפסיק. אני חייב להתנסות. אדם חכם לא מתנסה. אני בחיים שלי לא ישנתי סיגריה, אפילו שחטה אחת, לנסות. כלום. פעם אחת אפילו לא. גם שהייתי ילד טיפש. ידעתי, בזה לא נוגעים. ולא לדבר על סמים, חס וחלילה, כן? אפילו סיגריה לא. למה? מי רוצה להיכנס לדבר שאחרי זה התאוות חומר תהיה כל כך חזקה שאני לא אוכל להפסיק? מה הראיה? אנשים חכמים, רופאים, עורכי דין, שופטים, רבנים, לא יכולים להפסיק, כל הזמן מעשנים. החיים שלהם אחרי הסיגריה הארורה הזאת, כל פינה הם מסריחים, יוצא מהם ריח של נבלה. אתה רואה שהם לא יכולים להפסיק. גם זה פוגע בחיי הנישואים, זה גם מגעיל, זה גם עולה הון כסף, זה כמו לקנות דירה בחייך. כל המחירים האלה של סיגריה. אז למה להתחיל בדבר שאני אאבד שליטה? למה? עכשיו אם תגיד, לא, אני אהיה מאלה שלא מתמכרים. יש כאלה שלא מתמכרים. מאיפה אתה יודע? זה 50-50. אתה יכול לדעת? למה לנסות? למה לנסות? וגם כל הנרקומנים למיניהם ואלה שלוקחים קוקאין וכל מיני סמים קשים, אז אלה שמעשנים גרס, מה הם אומרים? מה? אני לא אלך לדברים האלה. קודם כל אין לי כסף לזה. מה, אני יכול להרשות לעצמי? דבר שני, מה, אני לא, אני יודע שזה כבר מפה, כבר אין חזרה. אני יודע את זה. חביבי, כל מכור לקוקאין, כל מכור להירואין, כל מכור ל-LSD התחיל בגרס. כולם, אף אחד לא מתחיל ישר בקוקאין. כולם מתחילים לעשן כי חושבים שאין בזה כלום. אחר כך זה כבר לא מגרה, אז עוברים לעוד אחד ולעוד אחד עד שגומרים זרוקים בפארק עם 1,000 חורים בברידים. מה חשבת? אז אתה חכם, אתה לא נוגע בזה. חוץ מזה, התורה אין לה, אין סם יותר כיף מהתורה. תיכנס לעומק של התורה, כל הזמן תהיה בסוטול. אבל סוטול קשר. הבנתם? איי, 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 איי. טוב, יש לי עוד כמה סגולות, אבל כבר נגמר לי הכוח. השם יעזור. יום שני הבא, אולי נמשיך. אולי נביא לכם עוד כמה סודות. ברוך אדוני לעולם, אמן.